ברשות משפחת אנדלר, ברשות גבי, ברשות כל בני המשפחה, ברשות הרבנים, ברשות כל הידידים, עסקים בטכנולוגיה, אני רואה. הדברים ששמענו על עמי, על העניין של היכולת לקחת את הטכנולוגיה ולהשתמש בה לאמצעים ערכיים, והדברים שהוספנו ושמענו, הדברים הנפלאים שאמר יונתן, על העיסוק בענייני הטכנולוגיה, מביא אותי אולי רק להוסיף בשולי דבריו כמה וכמה נקודות, אולי כדי לפרוס את היריעה, קצת אולי, ממש בקצירת העומר, לגבי ראיות שונות, גישות, הסתכלויות שונות של גדולי הראשונים והאחרונים, על השאלה היסודית הזאת, האם העיסוק בפיתוח טכנולוגי, ביישובו של עולם, בבניין העולם, זהו צורך או ערך? זאת אומרת, האם יש עניין עצמי בכך שאני אעסוק בקניית אמצעים כדי לשכלל את בניינו של העולם? זה חלק מהייעוד אשר הקדוש ברוך הוא נטע אותנו פה בעולם הזה? או שמעדיף היה שלא יהיה, ולכן ככל שניתן שלא לעסוק בו, הרי זה עדיף. וכבר יונתן התחיל, ולכן התחיל ברמב״ם. על פניו נראה שהרמב״ם היה מעדיף, כפי שהוא חולם והוא משאיר לנו בסוף היד החזקה את החלום הזה מונח לפתחנו ואומר את הדברים הבאים, לא נתאבו הנביאים והחכמים, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינסעו אותם העמים, אפילו כשהם ממציאים את המובילאי ומוכרים אותו ועושים את הכל, ולא כדי לאכול ולשתות, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, ולא יהיה עסק העולם כולו אלא לדעת את השם בלבד. ובכך נועל הרמב״ם את ספרו שמתחיל יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, מסיים הרמב״ם שנאמר ומלאה הארץ זהה את השם כמים לים מכסים. והאמת היא שהרמב״ם מדגים לנו במורה נבוכים ממש דוגמה מעשית כיצד נראה אותו אדם אידיאלי. הוא מדבר בחלק ג' במורה נבוכים על אבות, ואומר שמעלתם הגדולה של האבות, שאגב היו אנשי טכנולוגיה רציניים מאוד, קחו את יעקב אבינו, כל העניין הטכנולוגי שם, הביולוגי, של היכולת שלו להרבות את הצון, ואברהם אבינו העשיר שיודע איך להתעסק ואיך לגרום לכך שיצא ברכוש גדול. אומר הרמב״ם ככה, כי אלו האבות התבאר בהם ההתאחדות בשם, רצונו לומר השגתו ואהבתו. ברור שהאבות היו דבוקים כל הזמן בדבקות עליונה בשכינה, והיו עם זה, אומר הרמב״ם, מתעסקים בהנהגת בני אדם, להרבות ממון מקנה וכבוד. אז איך עושים את זה ביחד? אומר הרמב״ם, לא היו עושים אותם אלא בעבריהם בלבד, וליבותם ודעותיהם לא יסורו מהשם. זאת אומרת, יש בחינה כזאת שהם עובדים במציאות, כי הם נמצאים מתויים בעולם הזה, אבל התודעה שלהם היא כל הזמן תודעה של דבקות. איך אומר הקוצקר על הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. שואל הקוצקר, מה אשריך וטוב לך? מה? כל אדם הולך ויש לו יגיע כפיך. הוא קורא את הפסוק אחרת. הוא אומר, יגיע כפיך כי תאכל. אם אתה משאיר את היגיע רק בכפיים, אבל הראש נמצא במקום אחר, אז אתה אשריך וטוב לך. הווה אומר, האידיאל שנראה ככה לכאורה ברמב״ם, זה כמובן, הרמב״ם המתנגד הגדול לכך שאדם מתפרנס מן הצדקה. הוא מביא הרמב״ם בהלכות דעות, שאדם צריך להתגלגל בכל מיני מקומות בצער, העיקר שלא יזדקק אל הבריות. אבל זה מפני שבדיעבד אנחנו טועים בעולם שצריך את החומר כדי לקדם איתו את המציאות שלאט לאט העולם יוכשר לכך שזה עולם עליון שבו לא יהיה ועמדו זרים וראו צונכם ואנחנו נוכל לשבת ולעסוק אך ורק במושכלות ובתורה ובדעת הבורא וברצונו יתברך ולהכיר אותו ולעלות ממדרגה למדרגה וכל העניין הזה זה האידיאל. ואומר שמישהו בא ומציע לי תשמע, במקום שאתה תלמד עכשיו את כל הדברים שאתה לומד, לומד מדעים ולומד לבחינות ועושה תארים ועושה הכל, שב בצד, כך, ותוכל לעסוק בחוכמה ובתורה, לכאורה לפי הרמב״ם, הזה לפחות, יש בזה אידיאל. זאת אומרת, שיטתו של הרמב״ם היא בעצם שהטכנולוגיה היא אך ורק צורך. צורך במציאות, מכיוון שהמציאות בנויה בצורה שאי אפשר להגיע, לכן טוב מאוד שמפתחים. ואז כמו שיונתן אמר, אז אפשר במקום לעסוק, לא יודע מה, לאפות לחם ולחבס ולעסוק. הכל הולך הרבה יותר טוב, יש פנאי לשבת ולעסוק בחוכמות. זה גישה אחת. ישנה גישה שנייה שאפשר לראות אותה, אני לא אביא עכשיו את המקורות לדברים הללו, אבל אפשר לראות אותה בצורה די בולטת אצל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כאשר הוא מדבר על כך, אני אקרא רק משפטון אחד, אומר הכוזרי, אמר החבר, זאת תורת עובד האלוה שלנו. אין הוא פורש מהעולם, ואין הוא מואס בחיים. להפך, אוהב הוא את העולם, כי הם מביאים לחיי העולם הבא. אז פה עוד אפשר איכשהו לדייק לכאן ולכאן, אבל אני ארוץ רגע שנייה אחת לאחרונים ישר, כדי לקצר. אחת הגישות שאחרי זה מתפתחת, או במקביל מתפתחת, גישתו של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק הידוע, באיש האמונה, אומר דבר מדהים. הוא אומר שיש שני תיאורים לאדם ולבריאתו. כאשר בפרק הראשון מדובר על האדם שתפקידו להיות איש שכובש את המציאות. הורדו בדרגת הים, וכיבשוע, במילים אחרות בלשוננו, פתחו את העולם, תפתחו אותו. דבר ראשון. ובפרק ב', שם מדבר הרב סולובייצ'יק על איש האמונה, איש הרוח. זה שעובד בגן עדן ונמצא בגן עדן, ועניינו זה לשמור את הציווי האלוקי, כחלק מתוך נשמה אלוקה ממעל, שנתעב בו בעולם הזה, והוא צריך להיות מחובר אליו. ולכן, לכאורה לפניו, אחרי זה מתבטא גם בשיטות של תורה עם דרך ארץ, לאדם יש שתי משימות בעולם. זה שתי משימות שבשביל שתיהן נברא אדם אחד. אחד זה להיות איש הרוח, כמובן שהערך המוסף זה הכל אצל אדם אחד. זאת אומרת שנוצר באיזשהו מקום הגשר שמחבר ביניהם, זה לא מנותק, אבל שתי משימות. כאשר משימה אחת תהיה 100% באמונה, בחוכמה, בדבקות, בעוצמה, מצד שני תהיה 100% בתחום הזה של פיתוח העולם הזה. עד כדי כך יש כאן איזשהו ציטוט אחד, שהוא בסוד היחיד והיחד שהוא כותב, עכשיו ציינתי בסיפוק, כך הוא כותב על עצמו, אנו מתחילים לקצור ברינה את שזרנו. מן הישיבות יוצאים הרבה צעירים, העוסקים בעייני כלכלה והמחקר השונים, ולומדים וקובעים איתים לתורה ומשתעשעים בה. זאת אומרת, אותו דגם, של דגם של שילוב, ואחר כך הוא מתפתח לתורה עם דרך ארץ כאידיאל, שיש לאדם שתי משימות, ושתי המשימות הללו מוטלות על אדם אחד, וזה סוד שני הפרקים בתחילת בראשית. את זה ואת זה. זאת אומרת, לפי הרב סולובייצ'יק, לא צריך לבוא ולהתנצל כרמב״ם, שאומר, אבות, רחמונס, בכלל, באו בבוקר ואמרו, זה בידיים. לא, לא, לפי הרב סולובייצ'יק, זה שתי משימות. אותו אברהם מבין שעניינו להרבות. צון. לבוא ולפתח את העולם, ולכן להצליח מכמה וכמה עיזים, נקודים, עקודים וברודים, להוציא מקנה רב מאוד. זה חלק מהמשימה שלי. יחד עם המשימה של החלום את חלום, והנה השם ניצב עליו. הכפילות הזאת היא חלק מהמובנות שקיימת במציאות עצמה. אז הנה לפנינו כבר שיטה מגשרת. עדיין, אני לא מבין לפי הרב סולובייצ'יק לגמרי, מה מטרת העניין הזה. זאת אומרת, אז מה העניין? זאת אומרת, למה צריך באמת לפתח את העולם? מה עניינו? וכאן נמצא לפנינו, הייתי אומר, הכיוון השלישי, שבשבילו אנחנו זוכים, איך אמר קודם היהודי היקר שדיבר ב... טוב, אנגלית, זה סתם. שארנון אמר, אני יהודי ואני אוהב את ארץ ישראל. כאן יש משהו שאני חושב קשור לדבר הזה ממש. אני אתחיל לזה מהשלב, נגיע בסוף לרב זצל. הגמרא אומרת מסכת ברכות, כולם מכירים, ולכן אני אומר את זה ממש בקצרה, הגמרא אומרת על ואספת דגניך. אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת הקציר, וכו' וכו' וכו'. אם כן, תורה מה תהא עליה? מי אומר את השואלת השאלה הזאת? רבי שמעון בר יוחאי. ואז רבי שמעון בר יוחאי אומר, למה באמת אין החינמי? זה באמת לא אידיאלי. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז עמדו זרים וראו צונכם. ובזמן שלא עושים רצונו של מקום, הם צריכים לקצור. כמובן, השאלה שמיד נשאלת, הרי הפסוק והספתה דגניך, אז אחרי בעיה עם שמוע תשמעו. זה תוספות שואל שם את השאלה הזאת. אבל לא עושים כל כך, צריך להבין מה זה. אבל בעיקרון, הגמרא בברכות אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר בעצם, זה לא טוב. לא טוב לחרוש, לקצור, לזרוע וכו'. אבל אותו רבי שמעון בר יוחאי עצמו, במסכת מנחות, אומר את הדבר הבא, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית, ופרק אחד ערבית, קיים לו ימוש ספר התורה הזה מפיך. אז זה לא שהוא קיים מצוות והגית בו נוימם ולילה, שצריך אדם לקרוא בבוקר ובערב, הוא לא ימוש. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, בזמן שאתה מה? שאתה קראת קריאת שמה בבוקר וקריאת שמה בערב? אז זה אותו רבי שמעון בר יוחאי? זאת אומרת, אותו אדם שחורש, קרא קריאת שמה בבוקר, הלך לעבודתו, חזר בערב. הוא הרי קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, אז מה זה לא ימוש ספר התורה? הוא לא מש. אז למה, איך יכול להיות שתורה מה תהיה עליה? הרב קוק, בשלוש שורות, מרומז, או אומר את התירוץ לדבר הזה, אבל לשם כך אנחנו צריכים להביא עוד איזה מובאה אחת קטנה, והיא המובאה הידועה, על סיפורו של רבי שמעון בר יוחאי במערה. שרבי שמעון בר יוחאי במערה נמצא כך וכך שנים, יוצא, ובסופו של דבר רואה מישהו שהוא חורש וזורע וקוצר וכולי, אומר, אמר לו, מה זה? עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? רב לייזר נתן בו עינה והסעוג על של עצמות, באה בת קול ואמרה, חזרו למערתכם. ישבו במערה עוד שנה אחת. יצאו, ואז רב שמעון בר יוחאי הולך ושואל, רגע, רב אליעזר עדיין צעיר כזה עם דינמי, עם הרבה, זה לא מוכן לקבל את המציאות עוד פעם לראות את החקלאי הזה. אבל רב יוחאי אומר, חכה, כנראה זה לא ההנהגה. ואז הוא הולך רב שמעון בר יוחאי ומחפש מה הוא יכול לעשות כדי לתקן את העולם. ואז הוא מחפש, שואל, אומרים לו, בטבר יש איזה בעיה שם, צריך לנקות את הדרכים, צריך לסדר את הדברים, כי יש שם תומעות, הוא הולך ומסדר את העסק. והגמרא הזאת זה סוף הגמרא שמספרת על יעקב אבינו, ואיכן את פני העיר, מה הוא עשה? מטבע תיקן להם, שווקים תיקן להם. זאת אומרת, זה סוגר את הגמרא, רב שמעון בר יוחאי בסוף מגיע אל יעקב אבינו. אומר הרב, ואני אקרא את לשונו של הרב קוק, רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהכוח הישראלי נעתק, עזב את אדמתו, הוא צריך להכיר את תעודתו במעמדו הרוחני. אז השריש רב שמעון בר יוחאי דרכו לפרישות מחיי שעה. זאת אומרת, אומר הרב, אנחנו מדברים על תקופה שהיא תקופת החורבן. בתקופת החורבן כל העסק בענייני העולם הזה הוא דבר חיצוני לגמרי. אין לנו שום דבר אידיאלי לעסוק בעולם. אנחנו לא כאן, אנחנו לא בארצנו, אנחנו לא בגאולתנו, אנחנו לא יכולים להקים את מדינתנו, ולכן נשב בישיבותינו. וככה רב שמעון בר יוחאי אמר, אפשר אדם חורש, תורה מה תהיה עליה? מה יישאר לנו אם גם ארץ ישראל אין לנו? וגם תורה לא תהיה לנו, שנשב ונלמד. אבל אומר הרב, כאשר הגיע התור, הזמן, של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים, המדיניים, החברתיים, הכלכליים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, ועכשיו הוא אומר את המשפט המפתח, הרי הם גופי תורה. וכל מה שהתבססו והתרחבו, יותר יפעל הרוח המלא קדושה על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. זאת אומרת, בזמן הגאולה רואה הרב שהעיסוק בפיתוח העולם כאן בארץ ישראל, זה רצון השם המלא לגילוי מלכות שמיים בעולם הזה. להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא להיות ממלכה קטנה, שפלה, בזויה, מחפשת נדבות במקומות אחרים. כן, מדינת ישראל שמלוקחת ומפתחת, אחרי 100 שנה, שלפני 100 שנה יהודי היה ליד תאי הגזים, והיום הוא מוביל בעולם בכל ענייני הטכנולוגיה והמדע והחקלאות, וכל מה שלא נדבר, זהו פיתוח של קידוש השם, לא רק במובן שקידוש השם מופשט, זה גילוי השם בארץ. ולכן כאשר אנחנו מדברים על השיטה של הרב, הרב אומר, זה לא מנותק, לעולם מנותק. זה אפילו לא שני דברים מקבילים, הייתי אומר קודש וחול כשני, זה עצם השראת השכינה בעולם, זה על ידי כך שהעיסוק והעולם יהיה משוכלל יותר, וחוכמה האלוקית תבוא לידי ביטוי גם ביכולת שלה להיות מוכלת בחומר, וזה האידיאל הגדול. ולכן יש כאן שיטות שונות. הייתי אומר שיטה הראשונה יותר קשורה לכך, איך אמרתי תמיד, יש השם בקרבנו עם עין. מסביר הזוהר, עם עין הכוונה, אם הקדוש ברוך הוא בעצם נפגשים איתו באין סופיות שלו, או ביש שבו. זאת אומרת, האם בכלל שאנחנו מבטלים את כל העולם, זה האידיאל, וזה שיטת הרמב"ם? או כשאנחנו להפך, אנחנו מנכיחים את הקדוש ברוך הוא במציאות כאן, יש השם בקרבנו, כאן, הכל פועל, כל המנגנונים הכי משוכללים, פועלים מתוך דבר השם שמופיע בעולם. ולכן כאשר אנחנו ניגשים לעיסוק בעניין הטכנולוגיה, כאן, בארצנו, בתקופה הזו שאנחנו נמצאים בה, בגאולתנו, בימים הללו שאנחנו באמת צופים ומצפים לכך שממלכת כהנים וגוי קדוש יהיה כפשוטו, יהיה כאן ממלכה מצד אחד, אבל של אנשים שיש להם שאיפת קודש של כהונה. שיהיה פה עם שיש בו קדושה, הרי יש בטכנולוגיה צד שהוא משכלל מאוד מאוד את החוכמה האלוקית שמופיעה בעולם, ועל ידי כך, כמובן, כאשר כל הדבר הזה יהיה, אז הרי גם העניין של דעת השם, בגדלות שלה, כפי שהרמב״ם כותב, אותו שלום גדול ושלווה גדולה, שהכל יזרום דרך ההופעה האלוקית, כל זה יהיה חלק מתוך המציאות שלנו. ולכן כל מי שקידם וכל מי שהשתדל וכל מי שעשה את הדברים למען ארץ ישראל ולמען אהבת עם ישראל ולמען הגעה לאיזושהי תכלית שאני יהודי, כמו ששמענו קודם, זה קידוש השם גדול, זה חלק מתוך תהליך הגאולה. וברוך השם שאנחנו יושבים כאן לעילוי נשמתו של עמי, שבגלגולים הללו השליח למעגלים מאוד מאוד רחבים כדי להרים את אור השם דווקא דרך הטכנולוגיה. יהי זכרו ברוך. Thank you.